לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, י"ח באדר תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן במשבר הגיוס המתמשך, האם הולכים לבחירות. העיתונאי החרדי בני רבינוביץ' אומר זה הכל יוזמה של ראש הממשלה ושל השר ליברמן ולא של החרדים. גם נשוחח עם אנשי הליכוד, יושב ראש ועידת נשיאי צעירי הליכוד אריאל קלנר, על האווירה בליכוד, שם הם ממש ממש לא חוששים מבחירות. לעומתם, האיחוד הלאומי שמשיק מחר את המצע שלהם, המצע הדת, ענייני דת ומדינה, שהם באים להעביר שם מסר מאוד מאוד ברור, והם אומרים, הדתה זה אנחנו. נשוחח פה עם מזכ"ל האיחוד הלאומי, אופיר סופר. עוד ביומן על פטירתו של לוברני, אורי לוברני, מי שגם היה מתאם הפעולות בלבנון ועסק בנושאי רון ארד. נשוחח פה עם דובר צה"ל לשעבר וגם קצין המודיעין הבכיר, תת-אלוף במילואים אפרים לפיד. וגם על צופרים שמכריזים על כניסת השבת בתל אביב, מדוע זה מכעיס אנשים. נשוחח פה עם חבר מועצת עיריית תל אביב מטעם ש"ס, הרב נתן אל נתן. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה הרבה. שלום וצהריים טובים לעיתונאי החרדי בני רבינוביץ'.
שלום וברכה, צהריים טובים.
אז רצינו לעזר בעזרתך לעשות סדר, איך אתה רואה את המשבר חוק הגיוס, ליצמן מצד אחד, סגן שר הבריאות שעומד בתוקף על דעתו, לעומת גפני שמרגיע, איך אתה רואה את ההתפתחויות האחרונות?
הגיע הזמן סליחה על הביטוי, שנפסיק לאכול ולשתות מהבוקר ועד הערב ספינים. בעברית תקנית, סחרים. אין משבר גיוס. יש סיפור אחר לגמרי. יש ראש ממשלה שנמצא עמוק 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 בחקירות, עד מדינה אחרי עד מדינה, חקירה אחרי חקירה, פרשייה אחרי פרשייה, ונתניהו בשיתוף פעולה מלא מלא עם ליברמן, הגו ויזמו את המשבר הזה. כי ליברמן ידע טוב מאוד שהוא הצטרף לקואליציה, שנושא של חוק הגיוס צריך לבוא לפתרון בצורה כזאת או בצורה אחרת. נתניהו יודע את זה מצוין. הכל, הכל, הכל ידוע וברור. אבל לליברמן נוח לצאת לבחירות על רקע של התנגדות שלו לחוק המרכולים, ועל הרקע של חוק הגיוס שכביכול הוא הצליח לטרפד אותו. ונתניהו נוח לו שההליכה לבחירות זה לא בגלל שהוא רוצה להשתחרר מהחקירות ולדחות את ההמלצות של ראש הממשלה, של סליחה, של היועץ המשפטי לממשלה. לא, הוא מעדיף לצאת לבחירות ולחזור מחוזק, אבל שאף אחד לא יגיד שזה על רקע החקירות, אלא על רקע משבר הגיוס. גם לנתניהו זה נוח, הוא יספר לכל הבוחרים של הליכוד, הנה אתם רואים, לא חתמתי על חוק הגיוס. כמובן שאחרי הבחירות הוא יצטרך שוב לסדר את זה, אבל בינתיים הוא מרוויח זמן. זה כל מה שקורה פה. משבר בחירות לא בגלל חוק גיוס, לא בגלל שום דבר אחר. ביבי וליברמן יזמו את זה בשיתוף פעולה, ודרך אגב לא במוצאי השבת האחרון, זה כבר די מזמן.
אבל היו צריכים כאן שיתוף פעולה גם עם ליצמן, לא? מישהו היה צריך מהחרדים לצאת
לא,
עם האמירה הזאת.
יש פה טקטיקה שונה, אין שום חילוקי דעות בתוך יהדות התורה, הסיפור של ש"ס, נשים את זה בנפרד כרגע, בתוך יהדות התורה אין שום ויכוח, שום חילוקי דעות, שחוק הגיוס חייב לעבור לפני התקציב. כי ברגע שעובר תקציב ל-2019, זאת אומרת עד הבחירות, הסיכוי שחוק הגיוס יעבור, אפס. לי נפל האסימון לפני חודש, ראיינתי את שר הביטחון ליברמן בתוכנית שלי ברדיו קול ברמה, ואני הבנתי ממנו, הוא דוחה את זה לאחרי פסח, הוא מקים ועדת מומחים, יש לו זמן, לא בוער לו שום דבר. היה ברור באופן חד משמעי שהוא הולך לפיצוץ, וליברמן לא הולך לפיצוץ על נושא של חוק הגיוס, שהוא יודע בדיוק שמבחינת חרדים זה יהרג ואל יעבור, אם לא היה לזה תיאום מראש מאחורי הקלעים עם נתניהו.
והגפני שמשדר את ספירת הרגעה לעומת ליצמן, מה זה אומר?
זה טקטיקה, אבל הרי גם גפני אמר, אני אעצור את התקציב. מה המשמעות? שכחלון בא ואומר, אם אין תקציב, יש בחירות. כולם יודעים את זה. וגפני היה הראשון עוד לפני ליצמן, אם אתה זוכר, שבוע שעבר, שכבר בא ואמר, אני עוצר את הדיונים בתקציב, אני לא אביא את ההצבעות. מה המשמעות של האמירה הזאת? עכשיו, יש פה בעיה אחת, יש פה בעיה עם שס, שלמרות שבאופן עקרוני, כמובן היא רוצה לפתור את בעיית חוק הגיוס, אבל לצערי הרב, מה שעומד יותר בראש מעייניה, זה המצב של הבסקרים, ומתנדנדים מתחת או על גבול ממש אחוז החסימה, ומבחינת שס, לצאת היום לבחירות, זה כמעט סיכון אמיתי, מוחשי, של מחיקה מהמפה הפוליטית. ושאס לא יכולה לעשות את זה לעצמה, אז לכן היא מעדיפה לדחות את חוק הגיוס, כמה שיותר לדחות את העניין, העיקר לא ללכת לבחירות עכשיו. לא שאני חושב שזה יפתור את הבעיה של שאס, אם הבחירות יהיו בעוד חצי שנה או בעוד שנה, או אפילו במועדם. הבעיות של שאס יישארו על מקומם גם ב-2019. אבל נכון לעכשיו, הם בבעיה, סקרים מאוד מאוד רעים מבחינתם, אז כמובן שהם יושבים בשקט, יושבים על הגדר, אתה לא שומע מהם כלום, ולהפך, אתה שומע מהם עוד ביקורת על ליצמן, שאין לה שום ביקורת עניינית, כאשר ליצמן בא ואומר דבר מאוד פשוט, וגם גפני אומר את זה. אין מצב שחוק התקציב עובר, ואחרי זה יהיה חוק גיוס. ואז החרדים יבואו, נגיע לחודש ספטמבר, כשהחוק פוקע, מה רוצים שהחרדים יתנהגו בהפקרות? שאנחנו נהפוך להיות פלג ירושלמי, שאנחנו נצטפק על הפרק.
אבל ליצמן אומר שזה בעצם החלטה של מועצת גדולי התורה, שהם קיבלו את ההחלטה הזאת, דווקא עכשיו.
הם קיבלו את ההחלטה לא עכשיו, הם קיבלו את ההחלטה בישיבה האחרונה של מועצת גדולי התורה. אין בעניין הזה ויכוח, יש פה תמימות דעים בין חברי הכנסת החרדים, שאם לא מעבירים את חוק הגיוס עכשיו, הוא לא יעבור בקדנציה הזאת. והמשמעות היא ירד אסון, אלא אם כן, מעוניינים לדחוק את הציבור החרדי לפינה, שהוא יבוא ויגיד, בסדר גמור, אנחנו שוברים את כל הכללים, אנחנו מצפצפים על החוק, בוא נראה את המשטרה הצבאית, את משטרת ישראל שעוצרת אלפי בחורי ישיבות, הרי זה לא יקרה, וכולנו יודעים שלא יהיה פה במדינת ישראל גיוס חובה, ולשמחתנו הרבה יש ציבור עצום במדינת ישראל, לא רק הציבור החרדי, ציבור עצום בתוך הציבור הדתי-לאומי, שמעריך, מוקיר ומעריך את לימוד התורה, ומבין מצוין שבלי לימוד תורה, בלי לומדי תורה, שתורתם תהיה אומנותם, אין לנו זכות קיום בכלל, אין לנו זכות קיום פה בארץ ישראל, אין לנו זכות קיום בכלל לכל המצאות העולם, אם לא בריתי אומם ולילה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי דברים פשוטים וברורים לכל יהודי שומר תורה ומצוות, שקצת מעריך ומבין בערך לימוד התורה. אז מצד אחד יש לנו את הציבור העצום הזה, ומצד שני יש לנו את לפיד וליברמן וגם נתניהו ולוין שרוצים לרקוד על העניין הזה, ולשמחתי הרבה גם בנט וגם שקד וגם שטייניץ וגם גבי, כולם מבינים, אין משבר גיוס, כי אם ראש הממשלה רוצה לפתור את הבעיה, לא 10 דקות, בשתי דקות הוא פותר את הבעיה, אבל הוא מעוניין ללכת לבחירות, רק הוא לא מעוניין שיגידו שזה על רקע החקירות שלו, אז הנה יוצרים משבר, יש מאין שחוק גיוס.
אם הוא מעוניין ללכת לבחירות, אז זה לא כל כך טוב לחרדים, אם אין חוק גיוס והולכים לבחירות, לך תדע איזה ממשלה תקום פה אחרי הבחירות, לא?
בוא, זה ברור לגמרי שהחרדים לא מעוניינים בבחירות, כי החרדים, בניגוד למשל לבנט או ללפיד או לגבי או למשרדות אחרות, אף אחד מהם לא שואף להיות ראש ממשלה. אז ברור שהמצב כרגע מבחינתם הוא אידיאלי, הוא מצוין, אבל ברגע שדוחקים את הציבור החרדי ואת הסיעות החרדיות לפינה, שאין חוק גיוס, כאשר אוטוטו אנחנו מגיעים ליעד שבג"ץ הקציב כדי להסביר את החוק, המצב יהיה שיש פה אלפי לומדי תורה שהם פועלים בניגוד לחוק, הם עבריינים. איך אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו מצב כזה? אז אף אחד לא רוצה בחירות. אני חושב שבעיקרון גם נתניהו לא היה רוצה היום בחירות. אני חושב שהוא מבין טוב מאוד שיש פה סיכון. אבל בשביל האג'נדה האישית שלו לא מעניין אותו ליכוד ולא ימין ולא ארץ ישראל, שום דבר. כרגע מה שמעניין את נתניהו זה נתניהו וכנראה גם שרה נתניהו. שום דבר לא מעבר לזה. ואם הוא הגיע למסקנה שזה טוב לו וזה ישרת את המטרות שלו, אז שיסרף כל העולם. אין לו בעיה עם זה בכלל.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. עיתונאי החרדי בני רבינוביץ', תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
וכעת אנחנו רוצים לעסוק באווירה בליכוד. יש כאלה שכבר מדברים על בחירות, והסקרים דווקא אופטימיים ומוצלחים מאוד מבחינת הליכוד. אנחנו משוחחים כעת עם אריאל קלנר, יושב ראש נשיאות ועידת צעירי הליכוד. שלום לך.
אלן בני, בוקר טוב.
בוקר טוב. נו, אז אתם נערכים לקראת אפשרות של מערכת בחירות?
תראה, אני לא יודע, מה שיקרה, יקרה. אני לא חושב שהליכוד יוזם את המהלך הזה, אבל אם זה ילך לכיוון הזה, אז הליכוד בהחלט ערוך. זה בגדול להגיד לך. אני לא מכיר את נבחי הפרטים, אבל זה בטח לא יוזמה של הליכוד, אבל זה כבר לא תלוי, זה לא תלוי רק בליכוד.
אבל לכם יש הערכה לאן נתניהו מוביל, האם הוא מעוניין שהמשבר הזה ייפטר, או שאולי זה נוח לו שהמשבר הזה יוביל אותנו לבחירות?
להבנתי, הוא, נתניהו רוצה, לא רוצה ללכת לבחירות, לא לפחות לא בשלב הזה. הוא רוצה כן שהממשלה תסיים את ימיה ותמשיך הלאה, אבל אז המשבר הזה נכפה עליו, לא הקואליציוני, כן? זה לא, לא, לא מזה, לא, הוא לא הוא יזם אותו. וזה ברור לכל אחד. איך הוא ייפטר, אני לא יודע, אני מקווה מאוד שכן, אבל זה כבר החלטה, אתה יודע, לטנגו צריך שניים, ובמקרה הזה כבר אפילו יותר.
אני מתאר לעצמי שגם בליכוד לא יהיו בחירות ויהיה פריימריס, בטח תהיה, יהיה קרב קשה על הרשימה בכנסת, נכון?
אני מניח שכן, במיוחד לאור הסקרים ולאור המציאות הטובה של הליכוד נמצא בה. תהיה התמודדות, כמקיים להם מפלגה דמוקרטית לתנועה דמוקרטית, והטובים ייכנסו, מי שהנבחרים ייבחרו, וחושבים שתהיה רשימה טובה לליכוד לבחירות הבאות. אבל אני לא יודע, בוא נראה, בוא נחכה עוד שבוע, אני מניח שיהיו יותר חכמים על זה.
אבל אתה אומר, אתם מבחינתכם, ועידת צירי הליכוד, יש לכם איזה שהם דיבורים, איזה מגעים, או שכעת אתם גם יושבים, מתבוננים כמו כולנו, לראות מה היו ההתפתחויות?
תראה, אנשים מדברים בינם לבין בין החברים, יש כל הזמן דיבורים, בין הצעירים, בין המבוגרים, בין כולם. המידע הוא לא, אין לנו איזשהו מידע שאני יכול לתת לך עכשיו איזה סקופ שאתה תוכל להיות. אנחנו עוקבים. מה שנקרא, עוקבים מקרוב ורואים לאן הדברים ילכו, ונראה לאן הדברים הולכים. תראה, אין ספק שהעלייה הגדולה של הליכוד ובסקרים ובתקופה האחרונה היא קשורה בהחלט גם לנושא הזה של החקירות של נתניהו, שבסופו של דבר מראים גם הציבור בעצם מוכיח את התחושות הבריאות שלו. הוא מבין בדיוק שהצד של השחיתות כנראה לביני הציבור וביני המתבונן מהצד הוא ממש לא בצד של נתניהו, אלא יותר בצד של אלה שמנסים להפיל אותו. ולכן מכאן אנחנו רואים את העלייה הגדולה של בתמיכה בליכוד.
ואתם מבחינתכם, כל הנושא הזה באמת של החקירות, אתם מרגישים ש... מבחינתכם נתניהו הוא המועמד לראשות הממשלה הבאה, אין פה בכלל שאלה?
מבחינתי בוודאי שלא, וגם מבחינת החברים. אני חושב שבמיוחד עכשיו, אני חושב שכל הציבור מרגיש את זה, שיש פה, לא, בעיניי, לא פחות מניסיון הפיכה. כי אין שחיתות גדולה יותר מהשחיתות של לגזול מהציבור את בחירתו. ומה שנעשה כרגע זה ניסיון לגזול מהציבור את בחירתו. זה לא פחות מזה, וזה דבר חמור ביותר, וזה סכנה אמיתית לדמוקרטיה בישראל, סכנה אמיתית. עכשיו, הציבור מרגיש גם שעם כל הכבוד, אתה יודע, אתה הופך, אתה מסתכל על כל תיקי חקירות וההדלפות והלא יודע מה, והכותרות הגדולות, בסופו של דבר כולם רואים וכולם מרגישים שיש פה אכיפה בררנית, סלקטיבית, והתייחסות לראש ממשלה כאילו מדובר בו במינימום בראש איזה ארגון פשע, שהמטרה היא להפליל אותו. פשוט המטרה היא בכל אמצעי שהוא להפליל אותו, ובצורה בררנית ביותר, כאשר כל אחד אחר, וכל מועמד אחר, מכל מפלגה אחרת, בוא נגיד ככה, אם היו רוצים, היו מכניסים עוד כמה אנשים לישון עם פשפשים, והיית מוצא עדי מדינה על ציפי לבני ויאיר לפיד ואלף ואחת אנשים שעשו דברים הרבה יותר חמורים והרבה יותר גלויים גם לחקירה, אבל חקירה שם לא נפתחת ולא מעניינת אף אחד. כי מעניינת כולם להפיל אדם אחד ששייך למחנה אחד, מה גם שאנחנו גם זוכרים איך התנהלה מערכת האכיפה כלפי מועמד אחר מהליכוד בזמנו, או אני מדבר על ראש הממשלה שרון, שהוא נחשד בדברים חמורים בהרבה, ובסופו של דבר הכל נסגר והכל טויח, למה? כי הוא הבין לאיזה כיוון צריך ללכת, הלך בכיוון הנכון מבחינתם, עשה את מה שעשה, באמת פגע בביטחון ישראל, באמת פגע אסטרטגית במדינת ישראל, אבל זה נוח לאותם גורמים, אז הם הלכו, אז כמובן ששם פתאום הכל טויח, ואיך אמר יואל מרקוס, השחיתות יכולה לחכות, וכולנו זוכרים את נאום האתרוג של אברמוביץ', וכן, אתה יודע מה, ברשותך אני אגיד עוד משהו, צריך להבין, השמאל היום נמצא במצב קשה ביותר. כל הקונספציה של השמאל קרסה באופן מוחלט. אם אנחנו זוכרים בשנות ה-90, תמפמו לנו של תהליך השלום, הכרחי כדי לעשות שלום. הדבר הזה התפוצץ באינתיפאדה השנייה, היום כבר אף אחד לא מאמין בזה, וכבר לא מדברים על תהליך שלום, אלא על תהליך מדיני. אז בנושא השני אמרו לנו שתהליך שלום הכרחי לתמיכה כלכלית. הדבר הזה גם כן התפוצץ לכולה, מה זה התפוצץ? נתניהו בעצמו, כשר אוצר, בכלל שנות ה-2000, תחת אינתיפאדה קשה, הביא את ישראל לתמיכה חסרת תקדים. זה קונספט שלם שקרה. והקונספט השלישי שאיתו הלכו בשנים האחרות זה שהדבר של ויתורים ותהליך מדיני הכרחי לפחות לקבל לגיטימציה בינלאומית. וגם זה קרס, בימים אלה זה קורס, בשנים האחרונות לעינינו זה קורס כשישראל נמצאת ברנסנס המדיני שלא היה כדוגמתו מאז ומעולם, וזה בלי לוותר על האינטרסים, בלי לפגוע באינטרסים של מדינת ישראל, בלי מה נשאר לשמאל? מה נשאר? כלום. אז מכל זה אתה רואה פתאום אכיפה בררנית, סלקטיבית, אובססיבית, במטרה לפגוע בראש ממשלה מכהן שהציבור רוצה אותו, שהציבור אוהב אותו, ואנחנו גם רואים שכל החשדות האלה הם, אתה יודע, חוץ מ, כמו שאמרתי בהתחלה, ניסיון להפליל, להפליל פשוטו כמשמעו, ראש ממשלה מכהן, ולדעתי פה יש חשד באמת לשחיתות גדולה.
אנחנו שומעים גם על אפשרות שעכשיו מתפרסם בתקשורת שאולי גם ניר חפץ מקיים מגעים לחתימה על הסכם עד מדינה.
תשמע, אני לא יודע מה קורה בנבחי החקירות. אני אמרתי לך את זה קודם, שאם אתה תתחיל לבדוק את כל נושא יחסי יאיר לפיד מילצ'ן, את יחסי ציפי לבני ישראל היום, יאיר לפיד ויש עתיד עם ישראל היום, ותכניס כמה אנשים שם על שבועיים, שלושה של מעצרים, עד שישנו פשפשים וידרסו אותם ויפילו עליהם את כל הכוחות של המנגנון המשטרתי, פתאום אני מניח שתגלה כמה וכמה וכמה עדי מדינה, ופתאום תגלה שכמה וכמה פרוצדורות לא היו כמו שצריך, ולא רק פרוצדורות, אלא שם אתה יכול גם לגלות הרבה יותר מזה. אבל כשכל המטרה היא לחפש ולהפוך ולהפליל, אז אתה מנסה בכל כוח שהוא לבוא ולהפליל ראש ממשלה מכהן. וזה מה שהמערכת עושה. בינתיים אני רואה עם כל העדי מדינה, מיקי גנור עד מדינה, חתם בזמנו ארי הרו, אתה רואה שהדברים האלה לא מתפתחים יותר מדי, אבל כותרות צריך לייצר, וכמו שאמרתי, במקום לדבר עניינית, ואין היום לשמאל שום דבר ענייני להגיד, כי הוא נכשל בכל השקפת העולם שלו, אז הוא מדבר איתך על דברים ש... אני רוצה למצוא את זה לכאורה בשחיתות. וכאשר דרך אגב, מה השחיתות הגדולה של ראש הממשלה? שהוא קיבל איזשהו סיקור באיזשהו אתר וואלה. כן, אתה מבין? אני חושב, תשאל 100 אנשים שנכנסו לאתר וואלה בתקופת הבחירות, ותשאל כמה הם הרגישו שיש סיקור אוהד לנתניהו. תשאל אדם נורמלי, האם אתה חושב שנתניהו או ראש ממשלה בישראל, שהוא אדם גם עמיד בסך הכל, מכר את האינטרסים של המדינה, פגע באינטרסים של המדינה, בזה שהוא קיבל סיגרים במשך 20 שנה ממישהו. זאת אומרת, כל אחד, הציבור מרגיש את זה, הציבור מרגיש שמדובר פה בזוטות שמנפחים אותם, במטרה להפליל, חד משמעית. וזה לא פחות מזמן הפיכה, כמו שאמרתי בהתחלה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, אריאל קלנר, יושב ראש נשיאות ועידת צעירי הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה בני, יום נעים.
תודה. מפלגת האיחוד הלאומי תשיק מחר את המצע בנושאי דת ומדינה, תחת הכותרת "הדתה זה אנחנו", המצע עוסק בין השאר ברבנות הראשית, במעמדה, בכותל, בשבת, שירות צבאי, שירות לאומי, כשרות, משפחה ועוד. אנחנו משוחחים כעת עם מזכ"ל האיחוד הלאומי, אופיר סופר, שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז רצינו באמת לשמוע ממך, אתם ככה כנראה גם רוצים להבליט, או יותר נכון להתמקצע בנושאים שאתם רוצים להוביל, אולי ככה לקראת בחירות אפשריות מתישהו. אז בעצם אתם יוצאים פה במצע מאוד חד וברור.
כשהחלטנו שאנחנו יוצאים לדרך לגבי המצע בין סוגיות דת ומדינה, לא הערכנו שאנחנו נעמוד השבוע בסיטואציה הפוליטית הזאת, אבל בהחלט זו מציאות מעניינת, ובהחלט להפך, זה עוד יותר מעורר ומדרבן כן לעסוק בסוגיות שהן חשובות לנו, סוג של איזה חשבון נפש לקדנציה האחרונה וקריאת כיוון לקדנציה הבאה. ואני רוצה לומר דבר כזה, אמרנו הדתה זה אנחנו, והזכרת את סוגיית הכשרות, ויש כל מיני תלונות על הדתה בצבא, וכל מיני, בעיקר כל מאוד רדיקלי, מאוד מאוד חילוני, אני לא חושב שהוא משקף את החתך המרכזי בציבור בעם ישראל, של כל מיני תנועות קש למיניהם שמייצרות סדר יום בגלל שהן רשניות, קולניות, פרובוקטיביות, ולפעמים גם עד כדי אלימות, ופוגעות בערכים של בעצם של ישראל יהודית, פוגעות בערכים של בערכי המשפחה, תנועות שפוגעות בערכים של הכשרות, שזה לא רק בשבילי ובשבילך, אלא בשביל מרבית עם ישראל שרוצה לשמור כשרות, ומרבית עם ישראל שרוצה שתהיה שבת במדינת ישראל. ואז בשם כל מיני ערכים ובשם כל מיני מושגים שהמציאו אותם בשנים האחרונות, אז מדירים את כל מה שקשור לישראל, למדינה יהודית. אני מזכיר שבסוף אנחנו הגענו לכאן לא רק בגלל שברחנו מהפרעות באירופה וברחנו מהפרעות בצפון אפריקה, אנחנו הגענו לכאן כדי קודם כל להקים מדינה יהודית, כי קודם כל שחזון הנביאים לפנינו, ואנחנו מאמינים שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, וזה הסיבה שאנחנו כאן, ודווקא פה בארץ ישראל, ולא באוגנדה ולא בשום מקום אחר. ולכן סדר יום הזה צריך להישמע בקול ברור, בקול צלול, שהוא יאמר בקול ברור ובקול צלול, אז אני גם, ככל שהוא יאמר בצורה הזאת, אז גם התוקף שלו והמקום שלו יתפוס יותר נוכחות בציבוריות הישראלית.
ואחד הנושאים הבוערים היה נושא השירות הצבאי והטענות שיש כביכול דרישות דתיות לכל מיני דברים בצבא, וגם גיוס בנות, ואיך אתם רואים את העניין הזה?
תראה, אני חושב שקודם כל באמת יש כאן סוגיה שהיא קצת מורכבת, כי באמת אנחנו ערים לזה שפועלות כל מיני תנועות כדי לשנות וכדי להשפיע מבחוץ ולפעמים גם מבפנים על פניו של לשנות את פניו של צה"ל כצבא יהודי. צה"ל הוא צבא יהודי, והרב הצבאי שם הוא לא מקביל לקצין דת כזה או אחר בצבא ארצות הברית, אלא יש לו תוקף אחר. והתנועות האלה שפועלות, רק להמחיש את הנתק, זה כל כך טבעי, וראינו את זה לפחות בשני התקפים בתקופה האחרונה, שחטיבה שלמה שרה אני מאמין, את שירת אני מאמין, עם כל העומק המיוחד של הניגון ועם כל הציפייה לעתיד, בצורה הכי טבעית שיש, אבל זה מפריע לכמה ארגונים קיקיוניים, ספק הם מייצגים חמישה אנשים, ועושים יוצרים ירעש כל כך חלים. וכנגד זה אנחנו רואים לנכון, כן לפעול. צריך להגיד שככל שהשיח הזה יתנהל פחות בשדה הפוליטי ויותר בשדה הציבורי, קרי רבנים אל מול הרמטכ"ל וכולי, הרי זה יותר טוב. אבל במידה וצריך להתערב, ופעמים שצריך להתערב, אל מול שר הביטחון, אל מול ראש הממשלה, אז כן, אנחנו נדרשים לעשות את זה.
ואתם חושבים שבעניין הזה אתם שונים אולי מהעמדה הדתית הרגילה, או שאתם מבטאים פה אולי עמדה יותר ברורה שהיא מקובלת גם על שאר המפלגות בקואליציה?
אני חושב שאנחנו מבטאים עמדה ישראלית יהודית לחלוטין. זאת אומרת, חתך כללי, אתה יודע, אתה יושב עם אנשים שלא כולם חובשי כיפות ולא כולם זה, אבל כולם מדברים בשפה יחסית ברורה, אלא שאל מול האלימות, אני הסגרתי לפני כן, אל מול האלימות הקולנית הזאת, לפעמים אנשים משתתקים בנפש יהודי יומיה, ואנחנו צריכים להפך, שהיא תדבר, שיתרים את קולה.
ואחת הדרישות שלכם היא גם להחזיר את התודעה היהודית לרבנות הראשית בצהל, נכון?
אני לא יודע אם זאת כרגע הדרישה. הדרישה זה שרבנות צבאית תפעל כמו כל חיל אחר בצהל, שיש לו את מעמדו האמיתי, ולא כאיזשהו סוג של עלי תאנה חלילה. אני לא חושב שזה המצב היום, אבל אני אומר, לתת לה את החוסק המתאים, אם אפשר להחזיר את זה לימיו של הרב גורן, הלוואי ונגיע גם לזה, וזה יהיה בתיאום עם מועצת הרבנות הראשית. אני חושב שזו הכוונה וזו המטרה, ולא לנסות למחוק כל סממן יהודי, זה צורך של עם ישראל. הרי אם לא יהיה את כל הדברים האלה, אם לא יהיה את הסממן היהודי, יש רוח תניה את החיילים שלנו לקום ולהסתער. צריכה להיות רוח אחרת שמניעה את החיילים שלנו להסתער, מאשר רוח שמניעה את החיילים האמריקאים. למה? אפשר לדבר על זה רבות, אבל זה צריך להיות צבא הגנה לישראל. על זה אנחנו גדלנו, על זה התחנכנו, על זה אנחנו מחנכים את הדור הבא בעזרת השם, וזאת הרוח שצריכה להיות בצהל, כזאת ולא אחרת.
ושבוע שעבר, על רקע נושא הכשרות, שמענו את הכשרות החדשה של תחת האצטלה של צוהר. שאלה, איך אתם רואים את העניין הזה לאור הדרישה שלכם לחזק את הרבנות בישראל?
קודם כל, אני חושב שגם שאנחנו כמפלגה דתית לאומית נעסוק בכך, וגם שאתם כאתר כל כך מרכזי בציונות הדתית עוסקים בכך, אני חושב שזה דבר חשוב כשלעצמו. גם שלא חייבים להסכם, ואנחנו מרגישים שאנחנו פוגעים פה לצורך העניין בסמל מדינה, ברבנות הראשית, שאותו הקים וייסד מרן הרב קוק זצ"ל, אבל זה שהדיון מתקיים, זה דבר חשוב כשלעצמו. ואנחנו בוחרים להתעלם מהסוגיות האלה, אני חושב שזה דבר בעייתי. ולגופו של עניין, אני חושב שבאמת, בטח ביסודו של צוהר, בהקמתו, אז יש רעיון מאוד מאוד גדול ונפלא, וראינו את זה במפעל הניסויים שהם הקימו. אבל אני חושב שלאחרונה, ולא פלא גם שהיו דמויות כמו הרב אריאל שהדירו את עצמם מהארגון, ודמויות חשובות, וראינו שמול העניין הזה ספציפית של הכשרות יצאו גם כן, יצא הרב דרוקמן והרב דרורי ורבנים אחרים, שאני לא חושב שהם מבטאים עמדה שהיא לא מרכזית בציונות הדתית, כי באמת המהלך הזה הוא מסוכן, וגם עם כוונותיו רצויות, כנראה שהמעשים אינם רצויים. ולכן המהלך הזה הוא מהלך שצריך שלא להתקיים, ואני מקווה שכך יהיה.
ולקראת הבחירות הבאות, אתם מאמינים שתרוצו בהמשך ביחד כמו שרצתם הפעם עם הבית היהודי והאיחוד הלאומי ביחד, תחת סיעה אחת?
בוא, אתמול התפרסם סקר כמדומני של ערוץ 10, נכון. אני חושב שמאבק מאוד דומה יכול להיווצר בין הבית היהודי, סיעת הבית היהודי בכלל, לבין הליכוד. בדיוק כמו שחווינו בפעם האחרונה, שפתאום כולם רצו להציל את הליכוד, ואנחנו נמצאים כרגע היום במציאות הזאת גם, שאנשים ירצו להגן על הליכוד וירוצו לשם. האיחוד הלאומי, יש מנדטים, יש מצביעים שהם מצביעים של האיחוד הלאומי לבית היהודי, למפד"ל, גם כן יש את המצביעים שלה. אני חושב שקודם כל הדבר הכי חשוב בסיטואציה הזאת זה לשמור את הבייס חזק. זאת אומרת, פחות לצאת להרפתקאות חדשות, פחות לצאת לאתגרים חדשים, ולשמור את הבייס חזק, כי כשהבייס חזק, אז גם אנחנו לא נגיע פה לאירועים חריגים. עכשיו, זה בהיבט הפוליטי. בהיבט האמיתי, פשוט שהחייה הציונית דתית ברורה, הגם שהיא לא, אגב, היא יכולה להיות ציונות דתית, ובין נושאת את ערכי הציונות הדתית, היא לא משרתת רק את הציונות הדתית. כמי שלא, אם אנחנו לא נדע להשמיע את הקול הציוני דתי הזה לציבור הרחב, שאומר את זה, שחי את זה, אז כמו שאמרתי, אז אנחנו נהיה שקופים, אז מי, אז את מי שנשמע זה רק מי שידבר על הדתה, ומי שידבר על הדרה, וידבר על כל מיני מילים כאלה שהמצאו לאחרונה, ולכן בהיבט הערכי אני חושב שאין לנו פריבילגיה לרוץ בנפרד, אנחנו צריכים לרוץ ביחד, להיות חזקים, גדולים ככל שניתן, לא באובססיביות, ובעזרת השם לעשות טוב.
אז כאמור, מחר אתם תשיקו את המצע במלון קראון פלאז'ה, ואנחנו נאחל לכם בהצלחה לקראת מחר. תודה רבה לך, אופיר סופר, מזכ"ל מפלגת האיחוד הלאומי. תודה רבה.
תודה רבה, צהריים טובים.
צהריים טובים. אורי לוברני, יועצם של שרי הביטחון בעבר, גם לשעבר מי שהיה מתאם הפעולות בלבנון ועוד נושאים רבים שהיה מופקד עליהם, נפטר. אנחנו רוצים לשוחח עליו, על פעילותו במדינת ישראל לאורך השנים, עם מי שהיה דובר צה"ל וקצין מודיעין בכיר, תת-אלוף במילואים אפרים לפיד. שלום לך.
שלום וברכה. כן, חבל על די אבדין.
אז רצינו באמת ככה שתשתף אותנו, גם הבנו שאתה היית בקשר איתו לאורך השנים, ככה מה אתה יכול לספר לנו על האיש ופועלו?
אורי לוברני, שהייתי איתו בקשר הרבה שנים, אדם שתרם למדינה באופן ישיר בכמה צמתים מאוד רגישים, והיה גם יועצם הקרוב של לפחות שני ראשי ממשלה, גם בן גוריון וגם אשכול. היה מעורב בשלוש ארצות שבמושגים של אז, ואם תרצו גם במושגים של היום, הן ארצות מפתח למדיניות החוץ הישראלית, ואם תרצו גם לאסטרטגיה הישראלית, זה לבנון, אתיופיה ואיראן. יצא כך שבשנים שונות, בעיקר בנושא האיראני, בשנים שהיינו בקשר הדוק מאוד עם משטר השאה, הוא היה גם שגריר, והיה גם פעיל לימים בנושא האיראני, כשאיראני כבר בשבילנו ארץ אימות. הוא היה...
הוא היה שגריר באיראן, אתה אומר.
היה שגריר באיראן, זה היה בתקופה כמובן לפני ההפיכה שם, אבל גם שמר קשר על הנושא האיראני, גם בעשרות השנים האחרונות, כשאיראן היא בשבילנו כבר ארץ אימות. 40 השנים האחרונות היו שנים שהוא היה איש המפתח לכל הנושא הלבנוני. זה התחיל מתוך תפיסת העולם הישראלית עוד בשנות ה-70, שלבנון היא אחת מארצות הפריפריה, כשאנחנו רצינו לטפח את הנוצרים בלבנון. נכשלנו בזה במלחמת לבנון הראשונה, אבל המשכנו 18 שנים אחר כך, המשכנו לקיים את אזור הביטחון עם צבא דרום לבנון, וקיום הקשר המדיני ונקיטת גיבוש המדיניות בעניין הזה היה בידיו של אורי לוברני, כשהוא יועצם של שרי ביטחון בשנים האלה. כולנו, כל מי שהיה קשור ללבנון, גם בצד הצבאי, גם בצד המודיעיני, גם בהיבטים אזרחיים, עלה לרגל כדי לשמוע את דעתו וקיבל את עצותיו. הוא גם, קודם כל, היה אדם פתוח, אדם עם יכולת לנהל קשרי אנוש מאוד מוצלחים, ואהבנו אותו. לא על כל יועץ ולא על כל בעל תפקיד אנחנו יכולים לומר את המשפט הזה. אורי באמת אחד שאהבנו אותו, ועובדה, הוא נפטר הבוקר בגיל 92, כשהוא מתחיל בפלמ"ח ומסיים כיועץ של השר לנושאים אסטרטגיים משה בוגי יעלון ב-2015. אתם מבינים שקשת השנים שבה הוא מילא תפקידים שונים אצל משטרים שונים בארץ, גם תקופת מפאי וגם תקופת הליכוד, הוא ידע להלך עם כולם, ועשה את זה עם אמון מלא שהוא קיבל מראשי ממשלה, משרי ביטחון, ובעצם גם מכל דרג העבודה שאיתו הוא עבד.
והוא היה מופקד על נושאים מאוד רגישים, כמו לדוגמה כל העניינים שסביב היעדורתו של רון ארד, זאת אומרת גם הוא היה אדם שאני מתאר לעצמי החזיק בסודות מדינה, לא?
בהחלט. למרות שאף פעם הוא לא היה חלק פורמלי מקהילת המודיעין, הוא היה איש של מגעים חשאיים, הוא ניהל את המגעים החשאיים עם אתיופיה, לאחר שהוא גם בעבר היה שגריר באתיופיה, את המגעים שהביאו למבצע שלמה, הוא ניהל מגעים שונים כשהוא היה מתאם הפעולות בלבנון בהקשר לרון ארד, ראיינתי אותו לביטאון המרכז למורשת המודיעין לפני שנים, והוא לא שוכח לעצמו, מה שכולנו לא שוכחים, את ההחמצה הגדולה שהמגעים שלו, שכמובן היו טעונים אישור של ראשי ממשלה, במקרה זה של ראש ממשלה ושר ביטחון רבין, לא הבשילו לכדי עסקה, ואנחנו עד היום נמצאים עם הטרגדיה, עם סימן השאלה של גורלו של רון ארד. אורי לוברני כל השנים, גם כשהוא כבר לא נשא בתואר של יועץ לענייני שבויים ונעדרים, המשיך לעסוק בעניין והמשיך לתת את עצותיו שלא הבשילו לכדי מעשה בהקשר הזה.
אבל הוא האמין שרון ארד בחיים?
בשנים הראשונות כמובן. היו לנו כזכור גם כמה אינדיקציות בשנים הראשונות, אבל אחר כך הוא עובר מארגון לארגון, ואיבדנו קשר, לא הייתה לנו שום כתובת שאיתה יכולנו אפילו לנהל עסקה, למרות שאנחנו לא אוהבים את המושג הזה כשמדובר על שבויים. המושג של עסקה לא מתאים לעיסוק באנשים, אבל גם במחיר הזה שיכול היה להיות מחיר כבד, כפי שנתנו גם במקרים אחרים, לא היה לנו ארגון לנהל איתו מסע ומתן.
כן.
אם נחזור לאורי לוברני, אז כמו שאמרתי, הייתה לו יוקרה רבה מאוד גם בעולם הגדול, היו לו קשרים במדינות אפריקה, היו לו קשרים מצוינים גם עם ארצות אירופה, עם ארצות הברית, בכל השנים שהוא היה בנושא הלבנוני, הוא ייצג את המדינה בהרבה מאוד פורומים. תקופה מסוימת, לא ארוכה, הוא גם פרש מהשירות הממשלתי וניסה את מזלו בעסקים, אבל הוא הרגיש שזה לא זה וחזר לשירות הממשלתי.
פוליטיקה לא עניינה אותו?
ממש לא. עד כדי כך לא עניינה אותו שהוא גם הקפיד לומר שהוא מחוזר על ידי רבים, וכמו שאמרתי, הוא היה גם בתקופת מפאי וגם בתקופת הליכוד, ושרד את סגנונות פוליטיים שונים, ותמיד כסיביל סרבנט, באמת כאיש שירות המדינה, במובן הכי הכי מילולי של שירות המדינה.
ומתי פגשת אותו לאחרונה?
לאחרונה זה היה לפני שנתיים, כשעשיתי דוקטורט על קהילת המודיעין, פרסמתי ספר, הוא גם אחד המרויינים בספר הזה, וגם זוכה שם לאזכורים רבים, ספר על קהילת המודיעין שנקרא לוחמי הסתר. הוא שמח מאוד מאוד לשתף בידע העצור לו, כדי שזה יהיה גם לקח לעתיד. אני יודע שהוא עצמו גם עמד לכתוב ספר, אני לא יודע באיזה שלב זה נמצא. אני מניח שעוד ימצאו את הדרך להעלות את פועלו המבורך לטובת המדינה, גם בדרך של ספר ואולי דרכים אחרות, סרטים, כנסים, כן, ומסגרות אחרות.
והמאפיינים שלו שבאמת הפכו אותו לאדם כל כך מוצלח במגעים האלה, זה השפות או היותו איש סוד, או זאת אומרת,
אתה שמת את האצבע על מאפייני אישיות מאוד נכונים. ראשית, הוא איש של אנשים, והוא איש שיודע להתהלך עם אנשים בכירים כמו גם דרג העבודה והציבור הרחב, למרות שהוא לא הופיע הרבה בציבור הרחב, הוא גם לא התראיין הרבה, גם לא בתקשורת, אבל האופי שלו, שבו הוא ידע מצד אחד לשקול היטב, גם במצבי לחץ, את הנתונים הנכונים, לתת את העצה הטובה, בנחת רוח ועם קורטוב של הומור שהיה לו, זה מה שעשה אותו לכל כך מיוחד וכל כך רצוי גם אצל הבכירים וגם אצל הזוטרים.
מעניין. אוקיי, אנחנו נחכה גם אולי, כמו שאתה אומר, לספר אם יצא, או מי שיוצא גם יוכל להתרשם מהספר שאתה כתבת על קהילת המודיעין. כן. שגם שם יוכל להתרשם. אנחנו נודה לך על הדברים, דובר צהל לשעבר, גם קצין מודיעין בכיר, תת-אלוף במילואים אפרים לפיד. תודה רבה לך על הדברים.
יהי זכרו ברוך.
תודה. אנחנו חוזרים עכשיו לעסוק בתל אביב, תל אביב בשבת. לאחרונה יש מאומה סביב הכרזה על כניסת השבת, כמה בתי כנסת, שם משמיעים מוזיקה נעימה שמבשרת את כניסת השבת, וזה כנראה מרגיז כמה תושבים בתל אביב. אנחנו משוחחים עם חבר מועצת העיר ויושב ראש שס בעיריית תל אביב, הרב נתן אל נתן, שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
ובכן, רצינו ככה בעזרתך שתעשה לנו קצת סדר. אנחנו כולנו זוכרים את חוק המרכולים, הכל התחיל מתל אביב, אתם פרשתם מהקואליציה לפני שנה סביב נושא השבת, וכעת מה זה הסיפור הזה?
הסיפור זה, התקנו ברחבי העיר, בעיקר באזור דרום ומזרח העיר, מערכות כריזה שמכריזות על כניסת השבת. אלה מערכות שלמעשה מותקנות היום בהרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ, בעיקר בריכוזים הדתיים והחרדים. וכאמירה שהשבת חשובה לתושבי העיר תל אביב, התקנו כ-12 מערכות כאלה שמכריזות על כניסת השבת. למעשה קיבלנו תגובות מדהימות על הפעולה הזאת.
זה באמת מוזיקה או צפירה? זה מוזיקה, נכון?
לא, צפירה הייתה כשהיינו ילדים, עד פעם עשיתה צפירה, היום זה מוזיקה עצמה, עם שירי שבת, משך מספר דקות מועט, זה לא משהו צורם או צפקני כמו שמנסים כל מיני אנשים להציג את זה. אגב, מספר המתנגדים הוא מאוד מאוד קטן, אבל אתה יודע, כמו מיעוט קטן וצעקני ש... רץ לתקשורת אחרי שהוא הבין שכל הפעולות הן על פי החוק. אני לפני שעשינו את המהלך הזה בדקנו את החוק, בדקנו גם מבחינת העירייה, גם מבחינת המשטרה, אין שום בעיה חוקית עם הפעלת המערכות האלה. וכשאנשים האלה הבינו שהישועה שלהם לא תבוא לא מהמשטרה ולא מהעירייה, אז הם רצו לתקשורת והציגו את זה כהפרעה לאנשים בשנת הצהריים שלהם. בסדר, אבל בסך הכל על כל תגובה של מתנגד בתל אביב, יש לנו עשרות תגובות נלהבות של אנשים, ולאו דווקא דתיים, גם אנשים שלא דתיים, שאומרים, תשמע, זו אווירה מדהימה לקבל, ככה לקבל את השבת עם שירים מבית אבא, שיר של שלום עליכם או לך דודי, שזה שירי השבת הידועים ביותר, מכניס את האנשים באווירה מאוד נפלאה לקדושת השבת.
וכל מה שהיינו חשופים על המאבק שהחל בעצם בתל אביב סביב פתיחת המרכולים, אז איך זה, כל זה משפיע על המתח הקיים אולי בתל אביב? זה לא משהו שעשיתם בעצם דווקא להראות שהנה יש שבת בתל אביב?
תראה, אתה קורא לזה דווקא, אני קורא לזה אמירה ערכית, לומר, יש בתל אביב ציבור לא קטן של אנשים שהם שומרי תורה ומצוות והשבת חשובה להם. צריך להבין, תל אביב היא לא עיר הומוגנית. היא עיר מאוד הטרוגנית, ויש בה אזורים של יהודים שומרי תורה ומצוות, ויש שכונות שיש בהם אפילו רוב של אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, ככה שאנשים האלה כואב להם על מה שמצטייר את השבת בעיר, ויש פה אמירה חשובה שידעו, אנחנו גם בתל אביב שומרים שבת, והשבת חשובה לנו.
ואף על פי כן, כל הנושא של המרכולים, בסוף המרכולים האלה פתוחים בשבת, נכון?
כן, תשמע, תראה, הנושא של המרכולים זה יותר נושא שהוא הצהרתי, כי אנחנו לא מדברים על מצב שהמרכולים היו סגורים ופתחו אותם. המרכולים היו פתוחים לצערי גם לפני כן, רק שהם היו פתוחים שלא על פי חוק, היו מקבלים פתוחות מדי פעם, והיום נתנו לזה גושפנקה. אבל בפועל למעשה, ברגע שהחוק יתחיל להיות נאכף, כי החוק בתל אביב למעשה קובע הגבלות וצריך להגיש בקשות, ברגע שהחוק ייכנס לתוקף, אז מספר המרכולים והקיוסקים שפתוחים בשבת ירד בצורה דרסטית, לפחות מחצי מה שפתוח היום.
זאת אומרת, למה החוק קשור לעניין? הרי החוק לגבי תל אביב, אתה אומר שהמרכולים כן פתוחים חוקית, שזה בסדר.
אני לא שמעתי, נקטעת.
אני אומר, למה זה אמור להשתנות? זה לא הבנתי. הרי אתה אומר שהמרכולים היום פתוחים בצורה חוקית.
לא, אני לא אמרתי שהם פתוחים בצורה חוקית. נוצר וקום משפטי בתקופה שהחוק היה בדיונים משפטיים, אז החוק לא יכל להיות חף, ובתי המשפט לא אפשרו לאכוף את החוק. ולמעשה היה מעין הפקרות משפטית, וישנם הרבה מאוד שפתחו בתקופה הזאת, והעירייה לא יכלה לאכוף אותם. והחוק החדש למעשה בתל אביב מגביל את מספר המרכולים שיכולים להיפתח לעד 164 מרכולים. ככה שבסופו של דבר, ה-350 מרכולים שישנם היום לא יכולים כולם להיות פתוחים, אלא יצטרכו להצטמצם ולהתכנס ל-164 מרכולים בכל רחובי העיר.
ועכשיו זה שנת בחירות, אז יש לכם, אתם מתכוונים ככה לחזק את הכוח הדתי בבחירות, לצאת עם אמירה אולי אחרת ממה שאנחנו ככה שומעים בתקשורת על תל אביב?
כן, תראה, אנחנו מתכוונים לבחירות, ואנחנו בשף קיבלנו החלטה לרוץ לבד בבחירות, ולא ללכת בחזית דתית מה שעשינו בקדנציה האחרונה, בגלל שאחרי הבחירות הסתבר שדווקא החבירה של הליכה ביחד, שהיא חשובה בפרט להציג אחדות, היא גרמה לנו להפסיד קולות, כי ברגע שרצים כולם ביחד ואין תחרות, אז פחות עובדים. ולמעשה איבדנו קולות כי לא כולם עבדו. החלטנו שאנחנו נרוץ לבד, וגם שאר המפלגות אולי ירוצו לבד, ואז למעשה אני מאמין שהמפלגות הדתיות יגדילו את כוחם על ידי יהיה עניין ומתח. כמובן שאנחנו בש"ס ניקח את נושא השבת והיהדות בעיר בראש סדר העדיפויות, ונציג את זה שאנחנו רוצים לשמור על קדושת השבת בעיר, ותנו לנו את הכוח לחזק את היהדות בעיר תל אביב ואת קדושת השבת.
ואתה מאמין שראש העיר רון חולדאי ימשיך להיות ראש העיר אחרי הבחירות?
תראה, כרגע אין אף מועמד מולו, אז כרגע זה באופן טבעי הוא ימשיך לכהן. אם נראה איזה מועמד שבאמת יציג את מועמדותו, אז נראה את התוצאות. כרגע, כמו שזה נראה, הוא ימשיך להיות ראש העיר גם בחמש שנים הקרובות.
זה אומר שאתם תמשיכו להיות באופוזיציה?
לא יודע, תראה, בתחילת קדנציה חדשה, יהיה מסע מתן קואליציוני, ואם אנחנו נצליח להגיע להישגים ערכיים, כי הנושא של תפקידים וכיסאות פחות מעניין אותנו, אנחנו הוכחנו זה שפרשנו מהקואליציה וויתרנו על כיבודים ותפקידים. אם אנחנו נצליח לעשות שינוי ערכי, זה יכול להיות שניכנס. אם לא יהיה שינוי ערכי, אז אנחנו נשרת את הציבור, גם האופוזיציה.
איזה שינוי ערכי היית רוצה לראות בתל אביב?
פחות חילולי שבת. אני יודע שזה לא יהיה ריאלי לבטל לגמרי ולסגור את הכל בשבת, אבל נגיע למצב שאנחנו נוכל לצמצם את חילולי השבת ולחזק את נושא התרבות היהודית ואת החינוך הדתי והחרדי בעיר. אם נגיע להישגים בתחומים האלה, אז אנחנו ניכנס לקואליציה. אם לא נוכל להגיע להישגים, אז אין לנו מה לעשות בקואליציה. הקואליציה זה לא מקבל כיבודים, הקואליציה, המטרה שלה היא לשרת את הציבור למטרות שלשמם הוא בחר אותה.
אבל הפרישה שלכם הייתה על רקע ספציפי של מה? של
ברגע שבג"ץ אישרר את חוק, את חוק העזר של תל אביב, שמאפשר בצורה חוקית לפתוח מרכולים בשבת, אז אנחנו בהוראה של רבותינו פרשנו מהקואליציה.
ולסיום, תוכל ככה לסבר את אוזנינו כמה יהודים דתיים וחרדים חיים היום שומרי תורה ומצוות בתל אביב?
תראה, הנושא של דתיים חרדים הוא קצת נושא מאוד אמורפי בשנים האחרונות, כי היום ההגדרה של אנשים היא קצת שונה מההגדרה שהייתה פעם. אבל אני יכול לומר לך שאם נסתכל לפי החינוך, כמה לומדים במערכת החינוך הדתית והחרדית בעיר, אנחנו מדברים על קרוב ל-20% מתלמידי בתי הספר שלומדים במערכת החינוך החרדית והממלכתית דתית. זה נותן לך פחות או יותר אינדיקציות של כמות של אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, אבל יש גם ציבור מאוד גדול של אנשים מסורתיים שאולי לא שולחים את הילדים שלהם ללמוד בחינוך דתי או חרדי, אבל הם קרובים לסורת והשבת וה... ליהודים בתל אביב, ואפילו בצפון ובצפון החדש, שכביכול מצטייר כאזור שהוא רחוק מיהדות, אנחנו רואים שם יהודים כאלה שהיהדות חשובה.
אבל שם אתם לא תשימו את המוזיקה על כניסת השבת, לא?
שם יכול להיות שכן. אתה יודע, זה, בסופו של דבר זה גם מגיע עם דרישה מהשטח. אנחנו מצדנו והבאנו את הפלטפורמה, אני דאגתי לפלטפורמה ולתרומה של הדבר, אבל צריך להיות לשיתוף פעולה. אגב, יש לנו מערכת ששמה אותה לבית הכנסת הגדול, שהיא לא נמצאת בדרום או מזרח העיר. היא נמצאת במרכז העיר, שזה גם אזור שהוא לא אזור...
מה זה, רחוב אלנבי, לא?
כן, רחוב אלנבי. זה דווקא אזור הבוהמה של תל אביב, ושם יש מערכת שעובדת ופעילה כל שבוע. אני מאמין שאנחנו נשים במקומות נוספים. שמו בהתחלה באזורים היותר דתיים. דווקא הכתבה הזאת שעשו בסוף השבוע יצרה פניות ורצון של, של תושבים נוספים שעשינו מערכות אצלם, קיבלנו פניות ואנחנו בוחנים אותם. אנחנו לא רוצים להפריע ולהזיק, וזה לא בדיוק כמו שהצטייר בכתבה, שכביכול אנחנו רוצים להפריע לאנשים לפני שאנחנו... שמים מערכת, אנחנו כן. בודקים שאחד המערכת הזאת היא לא תפריע, אנחנו שמים אותה בדרך כלל בבניין שהוא מבנה גבוה, ואין בניינים ממש סמוכים אלא שיותר גבוהים ממנו, כדי שבאמת המערכת לא תפריע לציבור, אלא שהיא תהיה באמת תתקבל כדבר שהוא כיף ולא כמשהו שהוא צורם.
אוקיי, אנחנו שמחנו מאוד לדבר איתך, הרב נתן אלנתן, חבר מועצת עיריית תל אביב, יושב ראש ש"ס בעיר, תודה רבה לך על הדברים.
תודה גם לכם.